ובכן, אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם. מת רבנו המהר"ל מפראג, והגענו לנתיב כוח היצר. אנחנו בעיצומו של פרק ב', במהדורת ברקוביץ' זה עמוד תו למד ה. ועוד שם, בעמודה השמאלית. אנחנו לומדים על היצר הרע ועל התחבולה, התחבולות שבהן משתמש יצר הרע כדי לשלוט באדם. כלומר, הוא פועל כמין ישות עצמאית מתוחכמת. ידוע, יצר הרע משקר, הוא מרמה. הוא מרמה וצריך להיות מודע לרמאות שלו. מהו אופן הפעולה שלו? אמרו. בתחילה יצר הרע דומה לחוט של בוכיה. ולבסוף דומה כעבותות העגלה שנאמר, וכעבות העגלה הטעה עד כאן. האמת היא שתחילת המשפט, תחילת הפסוק, זה הוי מושכי העוון בחבלי השווא, וכעבות העגלה הטעה. זאת אומרת שבהתחלה יצר הרע דומה לחוט של בוכיה. חוט של בוכיה זה מאוד קל לחתוך. מה זה חוט? הכוונה דבר מאוד דק. מה זה בוכיה? בוכיה זה עכביש. כלומר, חוטי העכביש הם לא נחשבים. אבל אם אתה מחבר הרבה חוטי עכביש ביחד, בסוף יש לך עבות. כלומר, חבל שאי אפשר לנתק אותו. אז זה דרכו של יצר הרע, שהוא לא פועל ישירות, אלא הוא פועל ברמומיות. מתחיל כחוט של בוכיה, אחר כך כאבות העגלה. הבחין בדבר הזה, אנטואן דה סנט אקזופרי, נכון? בספרו הקדוש, הנסיך הקטן. שם הוא אומר, שצריך מאוד להיזהר מעצי הבאובב. כי עצי הבאובב הם קטנטנים בהתחלה, אתה רואה רק שורש דק. ויש לך נטייה כגנן של כוכב הלכת שלך לא להתחשב. אבל אם תיתן לשורש הזה, הדק של באובב לגדול, בסוף לא תוכל לעקור אותו כלל. והוא עלול לפוצץ את כוכב הלכת שלך. אז בעצם מה התכוון? המחבר, בעל המחבר הנסיך הקטן, הוא התכוון ליצר הרע. פירוש דבר זה. בא לומר גם כן על עניין יצר הרע שמושך האדם אל החטא. בעבור דבקות או דבקות האדם אל הרע, למה יש לאדם דבקות אל הרע? זה דיברנו מקודם, נכון? בגלל שיש באדם חיסרון. מה זה החיסרון? זה לא פחיתות. אלא הכוונה שמעלת האדם איננה מושגת בשלמות בתחילת דרכו של אדם. כלומר, לעומת חתול, שמאוד מהר מגיע לשלמותו כחתול, לעומת זה, האדם, עד שמצליח להיות אדם, לא רק מבחינה ביולוגית, זה לוקח לפעמים כל החיים, ולפעמים זה לוקח אפילו דורות. כלומר, אז נכון שאדם זה יותר מחתול, אבל חתול יותר מושלם מאדם לא מושלם. כמובן, זה נקודה מאוד חשובה. זה מה שגורם לפעמים לאנשים לומר, חיות הן יותר טובות מבני אדם. זה אמנם דבר לא נכון, חיות הן לא יותר טובות מבני אדם, אבל החיות משיגות את מדרגת שלמותם מהר. כמעט ולא מצאנו חיה, של חתול שלא יודע לילל, זה לא קיים. מה? הרוע שיש באדם אין בחיות, זה נכון, השאלה היא למה? זה בדיוק השאלה שמעסיקה אותנו כאן. מדוע בני אדם הם רעים וחיות הן לא רעות? נכון? תשובה. אני אמרתי שזה הנושא שאנחנו עסוקים בו. זאת לא שאלה ששאלתי. לא שאלתי מדוע בני אדם יש להם רוע יותר מלחיות, אלא אני אמרתי שהשאלה היא מדוע יש לבני אדם רוע יותר מלחיות. כלומר, לא שאלתי שאלה, אני רק הצגתי את השאלה. בסדר? ולכן אני בא לזכות לענות ולחזור על מה שכבר עניתי בשם המהר"ל בנצח ישראל. שזה היה שבני אדם יש להם אמנם מעלה יותר עליונה משל החיות, אבל בני אדם מעלה זו איננה בשלמות אצלם. כלומר, צריך לעבוד, ולכן הרוע שולט באדם יותר ממה שהוא שולט בחיה, ובישראל יותר מהאומות, ובתלמידי חכמים יותר מכל ישראל. כן, בבקשה, אדוני, שאלנה. או, אתה שואל פה שאלה גדולה מאוד. אדם ללא כל הטעיה תרבותית, האם הוא יהיה טוב או רע? זאת השאלה. זה מחלוקת בין רוסו לסמרהיל. סמרהיל, ילדי סמרהיל. כן, יש איזה רומן כזה על ילדים שגדלו ללא כל הדרכה באיזה אי, והפכו להיות אכזריים ורצחניים זה על זה. זאת אומרת, הנחת היסוד, בעצם יש לנו בזה ארבע שיטות. יש שיטת רוסו. רוסו אומר, האדם טוב ביסודו. מי שעושה אותו רע זה התרבות. כן? התרבות האנושית היא זו שהמציאה את הרע, ולכן היה אז מין מיתוס בתקופה של האורות על מה שנקרא הפרא הטוב. כשגילו את האינדיאנים בצפון אמריקה, אז באירופה היה מין מיתוס כזה, האינדיאנים הם אנשים טובים כי הם טבעיים ללא תרבות. כן? זה סתם היה איזה המצאה, אבל לא משנה. נכון, אבל אני מדבר איך שזה צויר בעולם האירופאי דאז. מה חשבו אז? כן, זה גם היסוד של המוגלי, כן? רודיארד קיפלינג, איש ספר הג'ונגל. אז זו עמדה כזאת, זאת העמדה של רוסו, האדם טוב, החברה עושה אותו רע. העמדה ההפוכה היא זו של פרויד. פרויד אומר, האדם זאב, חיה טורפת ביסוד שלו. התת מודע זה שהאדם רוצה לטרוף את חברו. איש את ראהו חיים בלעו. מה שגורם לבני אדם להיות מתורבתים ומנומסים, זה הכפייה החברתית. כלומר, החברה כופה את הערכים שלה דרך כל מיני תחבולות, ואז יוצא שהאדם רע, והחברה עושה אותו טוב. מה? אני מביא את השיטה. השיטה. דעה השלישית היא השיטה של הבי-הביוריסטים. הבי-הביוריסטים טוענים שהאדם קובע על פי התנהגותו את אופיו. כלומר, האדם הוא דף חלק, והוא יעשה את עצמו על ידי עצמו. בסדר? זה בנוי מבחינה פילוסופית על שיטתו של היידגר. כן? כלומר, שהאדם הוא חסר משמעות, והמשמעות תהיה מה שהוא יעניק לחייו. זאת השיטה השלישית. השיטה הרביעית, למרבה הפתעה, שיטת היהדות. שיש לאדם שני יצרים, יצר טוב ויצר רע. ושהם קונסובסטנציאליים לאישיות שלו. כלומר, האדם בנוי כך, וייצר השם אלוהים את האדם, וייצר שני יהודים, יצר טוב, יצר רע. בסדר? שתי נטיות. אז יוצא לפי זה, אגב, לפי היהדות, שהיצר הרע זה דבר טוב, זה חלק ממני. אני לא יכול לחיות בלי יצר הרע. זאת אומרת שהיצר הרע נצרך לאיזון הנפשי של האדם. ולכן, במקום לבטל אותו, יש לביית אותו. כלומר, לכרות ברית בין היצר הטוב ליצר הרע, שהם יפעלו לשם מטרה משותפת. טוב, למה אני מדבר על זה? בגלל שמה שאנחנו רואים כאן אצל המהר"ל, היצר הרע שולט באדם, זה הרע. אבל עצם קיומו, למה לא? כן? אז מה שאומר כאן, המהר"ל, אני קורא כאן בפנים, הוא מתחילה. מה? זה טוב שיש יצר, אדם שאין לו יצר הרע צריך רופא.
לא, זה לא, זה אמרנו משהו על קודם.
כן.
אבל המציאות הזאת מתאר פה המהר"ל שהיצר הרע
הוא חזק יותר. הוא לא אמר שהוא חזק יותר, הוא אומר איך הוא פועל. מדוע יש שליטה בהתחלה ליצר הרע באדם? הרי לפי ספר הזוהר, יצר הטוב נכנס באדם רק מגיל 13 ואילך. לפני כן יצר הרע, כלומר, זה אחרי זה, אחרי הוא נקרא מלך זקן, היצר הרע, בגלל שהוא שולט תחילה באדם. בסדר? הזוהר צודק, אני אסביר לך למה. אם תשאל, לא, אני אסביר לך גם למה הזוהר צודק. הוא לא צריך אותי, אבל טוב לדעת. למה אומרים שהאדם הוא בר מצווה בגיל 13? אדם הוא בר מצווה, ראוי לקיים מצוות, מגיל 13. כלומר, מכאן ואילך הוא יכול להיות צדיק או רשע. לפני כן, לא מעניין אותנו. הילד איננו לא צדיק ולא רשע. מה קורה בגיל 13 מבחינה ביולוגית באדם? יצר המין. כלומר, יצר הטוב. כי יצר המין זה היצר שעל ידו אפשר להעניק חיים. רגע, מה? אתה כבר נכנס עכשיו לדקויות, אבל גיל 13, כן, הגמרא אומר, זה הזמן של גבורתו של איש, זה הזמן שבו האדם מסוגל, הלכה למעשה, להביא חיים לעולם. לתת חיים, זה היצר הטוב. עכשיו, מכיוון שיש גם בו זמנית יצר הרע שבא מהילדות, שזה הרצון לקבל, לא לתת, אז מתחילה מלחמה. מה יהיה השימוש שיעשה ביצר הזה? האם יהיה שימוש של הוספת חיים או המעטת חיים? ולכן אדם יכול להיות גם צדיק או רשע, מאותה שעה. בסדר? אבל יוצא לפי זה שיצר הטוב הוא בעצם זהה עם האפשרות של האדם לתת חיים. מי שרוצה רק לקבל זה רשע. יפה. הגדרה של הרשע זה מי שבא, אני משתמש פה בהגדרה של בעל הסולם, זה מי שרוצה לקבל על מנת לקבל. וזה בעצם השיח המקובל היום בחברה המערבית של, זה ביטוי מסוכן קצת, זכויות האדם. מה המשמעות של הביטוי זכויות האדם? באתי לעולם כדי לקבל. כלומר, אתה בעולם, כך יש לך זכויות. ומאוד מעניין שכאשר לראשונה ניסחו את מגילת זכויות האדם, בזמן המהפכה הצרפתית באספה הלאומית של צרפת, הייתה הצעה להעמיד מול מגילת זכויות האדם, מגילת חובות האדם. זה כמעט התקבל. אבל זה ברור שהזכות היא פונקציה של החובה. לא עשו, בסדר. עשו, לא, מעולם לא עשו. עכשיו, אז בואו נתקדם. אני עכשיו ממשיך במהר"ל. מה? זה, כי זה היה הדוסים שרצו את זה. באספה הלאומית היו דוסים. מאנשי הכנסייה הנוצרית. אז זה לא מצא חן בעיני המהפכנים שאמרו, אנחנו באנו להשתחרר מהדת. אז בסדר? טוב. ומתחילה, אני יכול להמשיך בטקסט, כן, אני חושב שאפשר. כן, ומתחילה, כאשר לא חטא האדם, ובמדרגת השלמות במה, כלומר במשהו, ואין כוח ביצר הרע הזה למשוך אותו אל החטא. רק המשכה זאת, כמו מי שמושך בחוט בוכייה, שהוא מושך בכוח מעט בלבד. אבל, לסוף, כאשר כבר נמשך, בכוח מעט, כאשר כבר נמשך, אף מעט אל החטא, אז נעשה בהמשכה כמו עבודות עגלה, שהוא אוהב לגמרי, עד שאי אפשר להיות גדול מזה. עכשיו, זה מעניין. מה? יצר הרע זה לא חטא. הוא לא חטא. יש לו יצר הרע, אבל הוא לא חטא. כדי לחתור, לא אמרנו שיצר הרע לא עבד, אבל הוא לא חטא. לחתור זה לבחור בין יצר הרע ליצר הטוב, לבחור לטובת היצר הרע. כשאין יצר הטוב, אין חטא. לכן ילד פטור מן המצוות. לא, יצר הרע קיים ועוד איך, אבל אין חטא.
אם יצר הטוב לא קיים 13 שנים.
אז אין חטא.
לא, אז אני מבין, אבל אין בכוח יצר הרע למשוך אותו אל החטא. איך שמציאות כזאת היא...
כי אין חטא. כי יצר הרע, לפני שיש יצר הטוב, הוא יצר הקיום. זה מה שזה אומר. טוב לא לדעת, אתה צריך לי, למשל אומרים לילד, איזה יופי, תראו איך הוא יונק טוב, איך הוא אוכל עוד ביסקוויט, כן? איך הוא רוצה חיבוק. כל הבקשות שלו נחשבות לדבר חמוד להלאה. בעוד שהתנהגות כזאת אצל מבוגר, זה התנהגות של רשע. מה קרה? טוב. ודע. ודע כי לעתיד הוא להפך מזה. כדי אמרינן שם, דרש רבי יהודה בר אלעאי. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא יצר הרע ושוחתו. לפני הצדיקים ולפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה. ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין והללו בוכין. צדיקים בוכין, האח, יכולנו לכבוש הר גבוה כמו זה. ורשעים בוכים, האח, לא יכולנו לכבוש חוט השערה כמו זה. עד כאן. זה דברי הגמרא. ודבר זה תבין מן הדברים אשר התבררו למעלה, כי היצר הרע יותר מתגרה בתלמידי חכמים ובישראל. ומפני כך, כל אשר הוא צדיק יותר, היצר הרע גדול אליו. וכל אשר הוא רשע יותר, קטן אליו. עד כי אל הרשע הגמור לא נראה אליו רק כחוט השערה. מה? בעולם הזה, לא, כי בעולם הזה אנחנו לא רואים את המציאות כפי שהיא. לעתיד לבוא, נפקח אותה עיניים. כן, זה כמו שכתוב בספר בראשית. ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן. לא כתוב בשום מקום בתורה שאדם יתעורר. מסקנה, אנחנו ישנים עד היום הזה. אנחנו לא רואים את המציאות כפי שהיא באמת. אגב, זאת המשמעות של תקיעת השופר. עורו ישנים. לכאורה, מה זה ישן? אני לא ישן בכלל, אני באתי לשמוע שופר, אני ער. להכוונה שאני כמו אדם שנמצא בתוך איזו מציאות חלומית, יש מישהו מבחוץ שמנסה להעיר אותי. כן. מה אתה אומר? מה?
אחר כך הם מתעוררים, זאת אומרת, זה כתוב, אני לא זוכר את הלשון, אבל... כן כתוב שהם...
אתה אומר שאני שיקרתי.
לא.
אתה אומר שכתוב, אתה אומר שכתוב שהם התעוררו. אני לא ראיתי בתורה שום דבר כזה, אני טוען... מה? נו, הסימן שהוא מדבר איתו בחלום. האדם. זאת שאלה, אגב, יש ספר נפלא שנקרא עליזה בארץ המראה. מכיר? לא עליזה בארץ הפלאות. אותו מחבר כתב גם ספר, נקרא עליזה בארץ המראה. לא מכיר? לואיס קרול. תגיד, מה אתם למדתם פה? התורה, רק תורה אתם יודעים. אז לואיס קרול מספר שעליזה יושבת מול המראה, ויש לידה משחק שחמט. והיא נרדמת, ונופלת לתוך המראה. ואז היא הופכת להיות כלי משחק, אחד החיילים במשחק השחמט. ובזה שהוא שלה, עכשיו שמה זה הלבנים מול האדומים. כן? לא לבן ושחור, אלא לבן ואדום. אז היא חייל לבן, ותוך כדי ההליכה היא פוגשת את המלך האדום רדום תחת עץ. בעצם היא עושה לו שח. ואז אומרים לה, תיזהרי, את עלולה להעיר אותו. ואז מה יקרה אם תעירי אותו? אנחנו הרי רק חלום בראש שלו, ואז כולנו נעלם. טוב, אז היא לא עושה לו שח, ממשיכה את דרכה. בסוף היא עושה מת, ואז היא מתעוררת. ואז היא שואלת, מי חלם? אני או המלך? בסדר? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהרי מלך אדום, בשיר השירים, כן? דודי, צח ואדום, זה הכוון. כלומר, יש איזו מחשבה אפשרות כזאת, שאנחנו בעצם חלום של מישהו. כן, שי צ'רקה כתב על זה, נכון? שי צ'רקה, באחד מהקומיקסים שלו כותב, שם מביא שני דמויות שמדברות אחת עם השנייה, והאחד אומר לשני, אולי אנחנו דמויות של קומיקסאי שמצייר אותנו. כן. עכשיו, יש אנשים שזה מאוד מבהיל אותם, הרעיון הזה. כן? אבל מה אכפת לך? אולי אנחנו באמת בחלום של מישהו. כן, בבקשה. יקרה מה? כן? כן? נו, ואז? ואז אולי אנחנו אחת מהן. אז כל כך הרבה שנים חיכו עד שאפלטון צדק? כן? מיתוס המערה. יפה, יפה מאוד. אז אם אני מקליד הולוגרפיק יוניברס, אני מוצא את זה. בסדר? מעניין. וזה מוכח או שזה... זה נראה לי תיאוריה. טוב, יפה. הולוגרפיק יוניברס. תלוי באיזה מבטא אתה אומר את זה. טוב, בואו נמשיך. אז פה אנחנו... ועוד תבין, אני יכול להמשיך במערל? או שתם... טוב. ועוד תבין את זה מן הדברים אשר התבהרו למעלה, כי השם יתברך קרא ליצר הרע רע, שהוא הופכי לגמרי אליו. למה זה הופכי? למה יצר הרע זה הופכי?
טוב לטובים. בוא
נאמר לקדוש ברוך הוא. אם הגדרנו יצר הרע בתור הרצון אך לקבל, הקדוש ברוך הוא מי הוא עבורנו? מי שנותן את החיים. לכן הוא הופכי. פשוט מאוד. אגב, זאת שאלה. מה מנצח את מה בסוף? אין? האם העולם הוא נתון בידי הרעים או בידי הטובים? זו שאלה חשובה, לא? כדאי לדעת. אין? שאלה בעקבות השואה וכל הדברים שהיו, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, בידי מי העולם נתון? ואם אנחנו מבינים שאלוהים הוא מקור, סליחה, הוא מקור החיים, אז השאלה היא, מהו ההפך של החיים? המוות. נשאת השאלה, מה קורה בסוף לכל חי? אם נאמר שכל מה שחי בסופו של דבר מת, יוצא שהמוות הוא הכוח החזק ביותר בעולם, יותר מאלוהים. אם אתה אומר שכל מה שחי סופו למות, אז זה אומר שהמוות הוא הכוח היותר חזק בעולם, יותר מאלוהים. כי אם אלוהים הוא מקור החיים והמוות מנצח, אז יש כוח יותר גדול מאלוהים. אלא אם כן תאמר, לא, הקדוש ברוך הוא עבורנו הוא נותן החיים, הוא אלוהים חיים הוא מלך עולם. התשובה היא פשוטה מאוד, המוות צריך להתבטל. זאת אומרת, הרעיון של תחיית המתים הוא לא רעיון הזוי, הוא רעיון הגיוני. אם המוות הוא השולט, אז אלוהים נכשל. אם אתה אומר ש... האלוהים לא נכשל, אני חושב שזה אמיתי, מוכרח להיות, זה אבסולוטי, שהמוות יתבטל. נכון. מה עוד?
זה לא ההוכחה שהבני אדם הם למעשה אופטימיסטים בשורשם?
המציאות היא אופטימית בהכרח. ברור. כן. האופטימים אומרים שאנחנו חיים בעולם הכי טוב שיכול להיות. והפסימים אומרים שזה נכון. טוב. ועוד תבין את זה מן הדברים, אני לא עונה לך עד הסוף, כי עיין בהקדמה של נתיבות עולם, מה שהוא אומר על זה. בסדר? טוב. ועוד תבין את זה מן הדברים אשר התבהרו למעלה. כי השם יתברך קרא ליצר הרע רע, שהוא הופכי לגמרי אליו, עכשיו זה מובן יותר, וכל אשר הוא הפך אליו, נראה יותר גדול. וכל אשר אינו נבדל ממנו כל כך, לא נראה אליו יצר הרע כל כך גדול. ולפיכך לצדיקים אשר הם רחוקים, נבדלים מן היצר הרע לגמרי, נדמה עליהם היצר הרע כהר. כי הדבר שהוא הפך אליו, נראה לו גדול. ואילו הרשעים שאין היצר הרע אפקו, אין היצר הרע נראה לו דבר גדול. ואבן זה, הרי הוא בבית שם, הוא מכיר את היצר הרע. טוב, נמשיך. אפשר להמשיך? יאללה.
כאילו אצל הרשעים זה על הדרך, אז לא משנה. לא הבנתי.
אני יכול להמשיך או לא?
לא, אני לא הבנתי את הסוף, אם אפשר.
הוא אומר, מה שנראה מבהיל, זה מה שהפוך ממך, כן? למשל, למה אנשים מפחדים מהבלתי נודע? הבלתי נודע זה משהו אחר ממני. מה שאני מכיר מהבית, לא מפחיד אותי, גם אם זה דבר מאוד מזיק. אז הרשעים הם בתוך הבית ביצר הרע. לכן, בשבילם יצר הרע זה כחוט של בוכיה. בסדר. יש על זה במאמר מעניין של הרב קוק, באורות, על חכם עדיף מנביא. שם יש הרבה ניתוחים. אחד מהדברים שהרב מנתח, זה מדוע הנביאים נכשלו והחכמים הצליחו. כן, הנביאים במשך קרוב לאלף שנה דיברו נגד עבודה זרה, נגד שפיכות דמים וגילוי עריות, לא עזר כלום. נכון? שום דבר, בסוף נחרב בית ראשון, בגלל שלושת העבירות האלה. אז מה, הנביאים לא ידעו לעבוד? 400 שנה, מה? בית ראשון, אבל לא דיברתי על בית ראשון, לא דיברתי על בית ראשון, דיברתי על תקופת הנבואה, שהסתיימה בחורבן בית ראשון, פחות או יותר, בסדר? תקופת הנבואה היא בערך 1,000 שנה. אוקיי? טוב, עכשיו, לעומת זה, החכמים הצליחו. כלומר, באז שהנביאים הפסיקו לדבר והחכמים תפסו את מקומם, פתאום הצלחנו. התשובה היא, הנביאים ראו את הדברים בגדול, הם לא ראו את הדברים בקטן. אבל איך זה שאדם נהיה רוצח? זה לא מתחיל מיד, זה מתחיל מדברים קטנים. והדברים הקטנים שלא טופלו, בסוף הופכים להיות. הנביאים לא יודעים לחדור אל החיים. לעומת זה החכמים אמרו, רגע, אתה קם בבוקר, אל תיגע בעיניים לפני שנטלת ידיים. טוב, בסדר, נטול ידיים. כן, אבל תביא כלי. טוב, הבאתי כלי. אבל הכלי הזה סדוק, תזרוק אותו. זה לא, כלי סדוק לא קשה. טוב, מביא כלי לא סדוק. ונגעת במים, תמלא עוד פעם. טוב, בסדר, אפשר להתחיל לטול ידיים? כן. לא, יש סדר, ימין שמאל. אוף, כל זה רק כדי שאוכל לנגב את הפינה של העין. עכשיו, הרבנים לא עוזבים אותי לאורך כל היום, עוד הלכה ועוד הלכה, מיליוני הלכות בכל יום. זה חיים זה? נכון, זה באמת מקטין את רוחו של האדם, אבל עושה אותו מוסרי יותר. כלומר, האדם בימי הנביאים היה גדול ורע, בימי החכמים הוא קטן וצדיק. אז מה עדיף? שניהם לא טובים. אבל תיווצר בסוף סינתזה, ואז או שאדם יהיה קטן ורע, שזה הכי גרוע, או שהוא יהיה גדול וטוב. בסדר? לפי העיקרון שטוב להיות עשיר ובריא מאשר, מאשר עני וחולה. נכון? טוב. הם הצליחו כי מאז החכמים אין יותר יצרה דעבודה זרה ושפיכות דמים וגם גילויות בעם ישראל. אז זה הצלחה, זה הצלחה. לא רע, זה נישה משמעותית. הנישה הזאת הביאה אסונות לעולם, כלומר, אם היא לא טופלה. לא, זה בסדר. האדם, עכשיו, עיין שם במאמר של הרב קוק, אני רק קיצרתי, רק הבאתי רעיון אחד קטן. אז היה צריך להיות מקדש שלישי. כלומר, מקדש שני היה צריך להפוך למקדש שלישי. אז יש בעיות אחרות בבית שני, למדנו את זה בנצח ישראל פרק ד', אבל זה באמת, השאיפה של בית שלישי היא החיבור בין הנבואה לחוכמה. ואז תשוב נשמת משה להופיע בעולם. מה? בסדר, בית של הורדוס, טוב? מה זה הרס? זה שיפוץ מעמיק. כן. כן. לא הבנתי, מה? נכון. אבל עצם זה שעם ישראל פולט אותם, זה כבר אומר משהו. בימי בית ראשון קיבלו אותם באהבה, בזרועות פתוחות. מה?
זה לא בטל, זה נמצא באווירה. כל מה שנכנס לסיפור הזה...
אבל זה חסום. זה חסום, נכון? כן. הלאה. אני קורא במהר"ל. האדם... צריך שיהיה זריז וגיבור חיל לעמוד נגד יצרו. אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום, שנאמר, וכל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. עד כאן. בא להגיד, כוח יצר הרע, שהוא כמו דבר שמתחדש בכל יום. וכל דבר חידוש הוא יותר פועל. מספרים על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שכשהתחילה תפילת יום הכיפורים, הוא היה החזן, אז הוא לא התחיל, שתק. כל הציבור מחכה, מה קורה? עוברות דקות, גבי דקות, ורבי לוי יצחק לא מתחיל. בסוף שומעים אותו, אומר, אם אתה כזה חכם וכזה למדן, אז תתפלל אתה. והוא ירד מהטבע. שאלו אותו מה קרה? הוא אומר, כשעליתי לטבע, הגיע איתי יצר הרע. אמרתי לו, מה אתה עושה כאן? אמר לי, היצר הרע, מה אתה עושה כאן? אמרתי לו, אני הרב של ברדיצ'ב. אמר, גם אני הרב של ברדיצ'ב. כן, אבל אני למדתי אצל רב שמלקה מניקולשבורג. אמר לו, היצר, גם אני הייתי שם איתך, למדנו ביחד. אז אבל אני למדן, גם אני למדן. בסוף אמר לו, טוב, אם אתה כזה חם, כזה למדן, תתפלל אתה, ירד מהטבע. עד כאן הסיפור, סתם בשביל זה שהיצר הרע מתחדש בכל יום. יש... כן, יש בגמרא, במסכת שבת, דיון מעניין, מאיפה למדו בשבת מלאכת כושר? כן, אחת מלמדת מלאכות בשבת, מלאכת כשירה. ואז הגמרא מביאה איזה 4 או 5 אפשרויות מאיפה ללמוד, ללמוד מלאכת כושר, היא דוחה את כולם, בסוף היא מגיעה למסקנה, שזה אצל יצרני הפרוכת של המקדש, לפעמים יש חוט שתולעת אוכלת, אוכלת אותו, ולכן צריך לקשור את קצוות החוטים בחזרה. מזה למדו מלאכת כושר. מה כוונת הגמרא? לומר לך שגם בקודש הקודשים יש תולעים. יש ניתוקים, יש תולעים, יש... טוב. אתה רוצה שלא יהיה, אבל יש, מה אני אעשה? בשביל זה יש מלאכות. טוב. בא ל... מה? אה? נכון. טוב. בא להגיד, כוח יצר הרע שהוא כמו דבר שמתחדש בכל יום וכל דבר חידוש, הוא יותר פועל. ומה שאמר שיצר הרע מתחדש בכל יום, דבר זה עניין עמוק מאוד, מעניין יצר הרע שפועל באדם, כי היצר הרע, אף על גב שפועל באדם, בכל מקום, באדם, מכל מקום מן היצרה מן האדם כלל נחשב, כמו שהתבהר, והיצר באדם הוא דבר זולת האדם, ולפיכך נחשב היצר הרע שהוא מתחדש על האדם בכל יום. כן, זה תפיסה אופטימית, זה תפיסה אופטימית, כן? אני מלכתחילה טוב. מצד נשמתי, מה? עד רבה, אם זה חוץ עלו, דווקא זה מה שמאפשר לבוא בטענות לאדם. למה? אם יש לי אויב פנימי, נגיד יש לי דפקט, דפקט מולד, אז אפשר להגיד, אני לא אשם, הדפקט הזה הוא בי. אבל אם זה מישהו שבא מבחוץ, אז תחכה לו עם נונמם. נכון? טוב. אז דווקא הרעיון יש בתניה, שיש באדם שתי נפשות, אחת טובה, אחת רעה. אומר הרב קוק באורות הקודש, זה רעיון טוב להגיד שיש שתי נפשות. כי אם יש לי שתי נפשות, אז אני יכול לתפוס צד. נפש אחת תילחם בנפש השנייה. מה שאין כן, אם זה אני בעצמי, איך אלחם? טוב. כי היצר הרף על גב שפועל באדם, בכל מקום אין היצר מן האדם כלל נחשב, כמו שהתבהר, והיצר באדם הוא דבר זולת האדם. ולפיכך נחשב היצר הרע שהוא מתחדש על אדם בכל יום. כי אין לומר כי יש לו מציאות הראשון. כי אין מציאות אליו. כי אין לרע מציאות. ולכך אמר כי הוא מתחדש בכל יום. טוב, זה אחד הפילוסופים הקדמונים, משהו זה הרקליטס, אמר, היש ישנו והעין אינו. כן? היש ישנו, העין אינו. אז אתה לא יכול להגיד, יש מציאות לעין. ולכן אם היצר הרע כוחו מן העין, אתה לא יכול להגיד שיש לו מציאות. אבל עובדה, הוא קיים, אז הוא מתחדש. זהו, כל פעם הוא מתחדש ונעלם, מתחדש ונעלם. זה כמו, אני יודע, זה הקרנה שהולכת ונעלמת. וכבר התבהר כי הדבר שהוא בהתחדשות שלו, הוא יותר פועל באדם, ואילו היה יצר הרע כמו שהוא שאר דבר שנחשב מן האדם והיה לו מציאות, לא נקרא שהוא מתחדש עליו, כמו השמיעה והראייה, שאילו דברים הם מן האדם, לא נחשב שמתחדשים בכל יום, רק היצר הרע נחשב חדש אליו. ויש עוד בזה דבר מופלג בעבור כוח היצר הרע, שהוא כוח שטן, כוח מלאך המוות, שזה הכוח, אינו דבר טבעי אשר הוא תחת השמש, אבל כוחו בא מן הכוח אשר הוא על השמש. טוב, זה דבר חדש מאוד. הרמב״ם אומר, היצר הרע הוא תולדה מפחיתות החומר שבאדם. המהר"ל אומר לך, זה שטחי. זה שאתה חושב שהיצר הרע בא מן החומר, זה רק תולדה של הרע העולמי. והרע העולמי קודם למציאות. הרי לפי היהדות העולם נברא ממה? יש מעין. אם כן, העין קודם ליש. זאת אומרת, אבל איך יכול להיות עין לפני היש? כמו ששאלת, איך יכול להיות דבר שאין לו מציאות? מה? יפה, אז זה אין אלוהים. זה סוד הצמצום. סוד הצמצום זה שהאינסוף פינה מקום והוא העין. מהעין הזה נוצרה המציאות. וזה השורש של היצר הרע. לכן אומר המהר"ל, שים לב שזה דבר עמוק, הוא מופלג. כן. אני חוזר על הרעיון. לפי הקבלה, איך המציאות היא אפשרית בכלל? הרי הכל מלא באור אינסוף. שאלוהים פינה. פינה, פינה מקום, נכון? איך שלא תסביר את זה, אבל נקרא פינה מקום. כיוון שפינה מקום, יש מקום למציאות. המקום הזה, הרק, הוא החושך. הוא היצר הרע. כן, המקום הריק. יש במסכת פסחים דיון מעניין. מצרים 400 פרסה על 400 פרסה. ומצרים היא 1 מ-60 בקוש. קוש 1 מ-60 בעולם. עולם 1 מ-60 בגן. גן 1 מ-60 בעדן. עדן 1 מ-60 בגיהינום. נמצא כל העולם כולו כמכסה קדרה לגיהינום. מה בעצם אומרת הגמרא הזאת? שהגיהינום זה מצוין. מה זה הגיהינום? זה המקום שבו אפשר לשים את העדן, את הגן, את העולם, את כוש, את מצרים. מה יש במצרים? ישראל שיוצאים מזה. כן? זאת אומרת, זה שכבות שכבות של ישות שבנויות על היעדר מציאות. כן? יוצא לפי זה שגיהינום זה מצוין. אז למה כל כך מפחדים מגיהינום? כי הגיהינום הוא המקור של היש. אבל אם אתה מן היש חוזר אל העין, זה הרע. אנחנו מושפעים מהתפיסה של הנוצרים, שמושפעת מהתפיסה של היהדות. כן, הלאה, כן. יעיין נא כבודו בסוף מאמר ראשון בכוזרי. שמה הוא מביא כמה מקורות בנושא גיהינום. והוא אומר, הכל מה שהגויים כתבו על נושא גיהינום לקחו מאיתנו. טוב, דנטה אליגרי, נכון? ספר התופת. שם זה הרבה תיאורים שחלקם הגדול לקוח ממדרשים. מה? כן, כן, כן. מה? ממדרשים שלנו. יש מסכת גיהינום, ויש מסכת גן עדן, יש הרבה דברים. כן, במדרשים קטנים. טוב. יהודה אבן שמואל כותב בהערה שם, בסוף מאמר ראשון של כוזרי, הוא מביא שם את רשימת כל המקורות. אז מי שרוצה לא לישון בלילה, שיקרא. טוב. אז הוא אומר כאן, ויש עוד דבר מופלג בעבור כוח היצר הרע, שהוא כוח שטן, כוח מלאך המוות, שזה הכוח אינו דבר טבעי אשר הוא תחת השמש. אבל כוחו בא מן הכוח אשר הוא על השמש. ומפני זה נאמר על יצר הרע שהוא מתחדש בכל יום על האדם, כמו שהבריאה מתחדשת. שכל דבר שכוח שלו הוא בא ממדרגה עליונה שהוא על הטבע, נקרא כי הוא מתחדש בכל יום ויום. והבן זה היטב מאוד, ותדע כוח היצר הרע. אני אסביר לך. יש, כידוע, המותקה למין, המדברים, סברו שהמציאות מתחדשת בכל רגע. זה מן אינטואיציה של תורת הקוונטים. אומר הרב קוק, הרמב״ם אמר זה שטויות. אומר הרב קוק, מה? אני מסכים. כן, כן, אבל רגע, אנחנו... כן, יפה. אבל אני לא ככה הולך על המדרכה. כשאני הולך על המדרכה, אני בתודעה אחרת לגמרי. אני בתודעה אריסטוטלית, שהחומר קיים ושהוא מגובש וכו'. אומר הרב קוק, בארפילי תואר, המותקה למין הייתה להם הרגשה של דבר נכון, שהוא נכון סמוך לאלוהות. כלומר, ככל שאתה קרוב יותר לאלוהים, זה יותר נכון לומר שיש התחדשות. הטעות שלהם הייתה שהם חשבו שככה זה במציאות הארצית. אבל בשורש הם צדקו, וזה בדיוק מה שאומר כאן המהר"ל, שהיצר הרע, כיוון ששורשו עליון, אז הוא מתחדש בכל רגע. והבן זה היטב מאוד, ותדע כוח היצר הרע. עד כאן להיום.